אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, מה קורה כאן? ההסקט של תאגיד השידור הישראלי. בכל שבוע אנחנו מארחים דמות אחרת מהתאגיד, שהשם אולי לפעמים מוכר יותר, לפעמים מוכר פחות. אנשים שעושים את הרדיו, הטלוויזיה, הדיגיטל של השידור הציבורי. הצוות שאיתי באולפן הוא מנור בראון, הוא העורך והמפיק, וכן עוז, היא הטכנאית, אני ליאור אברבך. והיום, אני, דווקא בגלל שזה אתה, אורן פלדי, שלום.
שלום, שלום.
מיד נסביר מי אתה. אני לא עושה איזשהו פרומו יותר מדי גדול לעניין הזה, אתה יודע, אין בקרוב עם פה. ניגש ישר לעניינים.
בשמחה רבה.
אורן פלדי, למי שלא יודע, הוא מנהל הפרומו של תאגיד השידור הישראלי, נכון? זו ההגדרה המדויקת.
גם פרומו וגם קריאייטיב באופן כללי. אנחנו עוסקים גם בקידום, אבל גם בדברים שקשורים בתדמית ובמיתוג. שמעבר לפרומוים עצמם.
כן, אז בפרק הזה, באופן ספציפי, אם אתם אוהבים פרומוים, ויש אנשים שממש אוהבים פרומוים, זה סוג האנשים שאוהב טריילרים יותר מאשר את הסרטים עצמם. אם הנושא הזה מעניין אתכם, ובכלל נושא הקריאיטיב מעניין אתכם, וזה אולי משהו שאתם רוצים לעסוק בו, לפחות להתעניין בו יותר, אני חושב שיהיה לכם מעניין להאזין לפלדי, ככה אנחנו קוראים לך.
כן.
מישהו קורא לך בעולם אורן?
האמת היא שבמחלקה מתחילים לתרגל את זה. עד לא מזמן זו הייתה רק אמא שלי, אבל כן, יש שיפור.
אתה עומד על זה?
על מה, על אורן?
בא לך שיקרו לך אורן בכלל?
זה מרענן, אני חייב להודות.
לא,
אני מתרגל את זה, זה טעם נרכש.
יש אנשים שפשוט קוראים להם רק בשמות המשפחה שלהם.
נכון.
לא יודע, צריך פעם לחקור את העניין הזה, למה זה קורה לאנשים מסוימים.
מה שמעניין שאצלנו במשפחה יש לפחות 5 אנשים שקוראים להם פלדי, אז זה קצת...
כן. אז בוא נדבר באמת על מה זה פרומו בכלל, למי שלא מבין. זה קדימון בעברית.
כן. פרומו זה בעצם איזשהו מוצר קידומי, אני קורא לזה מוצר כי זה לא חייב להיות פרומו של וידאו, למרות שהרבה מהם הם מוצרי וידאו, פרומו גם יכול להיות ברדיו, והוא מקדם תוכן או גוף שמייצר תוכן, הוא יכול להיות תדמיתי, כללי, והוא יכול גם להפנות ליום ולשעה ולצפייה או האזנה לתוכנית או שידור ספציפי.
זאת אומרת, יש פרומואים או קדימונים, וסליחה מתהרני העברית, שאנחנו נגיד פרומו יותר מדי היום. יש פרומואים שמפנים אותך למעשה, ממש, תבואו לצפות, להאזין בשעה, במקום מסוים, ויש כאלה שנותנים לך אווירה יותר, תדמית.
נכון, לגמרי. בסופו של דבר אנחנו עושים כאן המון המון דברים שהם מעבר לבואו צפו ביום כזה וכזה, בתוכנית כזו וכזו, בואו אנחנו מזמינים את הקהל ללמוד משהו עלינו בתור ארגון, בתור גוף תקשורת, בתור משהו שהוא מעל ללוח השידורים עצמו. וחשוב לנו שידעו את זה.
אז תראה, אני חושב שיש לך, היה לך את אחד האתגרים המדהימים עם הקמה של תאגיד השידור הציבורי, שכאן, בכלל בחירת השם כאן, נכון? בחירת השם, בחירת הלוק, הלוגו שכל כך מזוהה עם איתנו, עם השידור הציבורי, זה היה חלק מתהליך.
כן, למרות שאני באופן אישי מאוד מאוד מאושר ממה שהתהליך הזה יצר, אבל אני באופן אישי הגעתי לתאגיד יום לפני שהמועצה חתמה על המוצר הזה, זאת אומרת לא היה לי יותר מדי לתרום בעניין, אבל הייתי מאוד מאושר מהדבר עצמו.
כן, אבל ההטמעה שלו,
ההטמעה בוודאי, ההוצאה לפועל בוודאי.
בינינו, הפס הזה, הקו הזה, הוא כל כך חלק ממה שהוא המקום הזה.
נכון.
איך עושים את זה? איך עובדים על זה? איך יוצרים באמת מותג חדש?
אני חושב שבאופן כללי, המפתח הוא לקום כל יום בבוקר ולדעת מה המטרות שלנו ובשביל מה אנחנו באים, בשביל מה באנו לעולם. וכשזה מאוד ברור לנו, אז הכל הרבה יותר קל, כי אנחנו כמעט לא צריכים לחשוב על זה. זאת אומרת, אולי בהתחלה קצת יותר, אבל, באופן כללי, אני חושב שכל מי שעובד בכאן באופן כללי, ובמחלקת הפרומו באופן ספציפי, כבר היום, אחרי 3 שנים של עבודה עם המותג הזה, יכולים להגיד שהם יודעים מה השליחות, מה החזון, מה הערכים של המותג הזה, הם יודעים איך הוא מתנהג, הם יודעים מה האישיות שלו, וזה די אוטומטי, השרירים כבר מתורגלים.
כשאתה מדבר על ערכים של מותג, מה זה אומר? איפה זה בא לידי ביטוי?
אני חושב שזה, במקרה של כאן, זה בא לידי ביטוי במותג שנותן בעיקר מקום לתוכן עצמו לדבר. זאת אומרת, זה מותג, אם מותר לא להצטנע, זה מותג צנוע. במובן הזה שהוא באמת בהגדרתו לוקח צעד אחורה ונותן לתוכן בכל מדיה אפשרית, בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה לדבר, והוא צב כמותג דו-מימדי, לא תלת, אנחנו לא בעולמות האלה של להשוויץ בגרפיקות מאוד מנופחות, מאוד מאוד עשירות, והוא באמת לוקח... מי שפוגש אותו רואה נוכחות גרפית מאוד מאוד מינימליסטית, והתוכן שם חוגג, וזה חלק מאוד חשוב באיך שהתאגיד, באיך שכאן תופס את עצמו.
המותג הזה כבר, הלוגו לצורך העניין, אבל אנחנו בכלל מדברים על שפה רחבה יותר, לא רק הלוגו אחד. הוא עבר כבר איזשהו שינוי, התפתחות מסוימת בשלוש השנים האלה?
לא, אנחנו עוד צעירים מאוד. לתפיסתי באופן כללי צריך לעשות מהלכים כאלה מאוד בזהירות. והלוגו המרכזי של כאן לא עבר שום שינוי.
היה איזה איקס שביטלת, נכון?
האיקס, כן, האיקס בוטל ממש ביום שהגעתי, יום לפני שהדברים כבר היו לא יכולים להשתנות. היה נראה לי מוזר שיהיה איקס בתוך הלוגו שלנו.
מה, זה אמור להיות, האלף הייתה אמור להיות
איקס? כן, האלף הייתה אמור להיות איקס. היה נראה לי מוזר גם שיהיה איקס בתוך לוגו, כי זה נראה לי משהו אגרסיבי מדי, וגם בגלל שחשבתי ישראל, עם, בוא נקרא לזה, רוב יהודי, צורה שמזכירה צלב הייתה מבחינה מיתוגית, אולי מעלה רגישויות מסוימות, הרגשתי שזה לא נכון, ולכן ממש ברגע האחרון שינינו את זה לאלף הנוכחית, ואני חושב ש...
כן, ואלף היא כזאת, היא אלף של כתב כזה, שהיא קצת מזכירה, נותנת איזה אלמנט דיגיטלי, נכון?
קצת, כן. יש בזה משהו, וגם כמובן הקו עצמו, שהוא... קו שממנו נפתח תוכן, והוא מתכתב ברמיזה לקו או לקרסר שיש בשימוש במחשב, כאשר מחפשים תוכן במחשב.
בוא נדבר באמת על הקשר הזה, או על היחס בין מיתוג ושיווק ופרומו, וכל האריזה הזאת מסביב, לבין התוכן עצמו. התוכן, יש אולי יאמרו, לפעמים המותג צריך לפצות על מה שאין בתוכן. זאת אומרת, ככל שהוא נוצץ יותר, נותן לך איזושהי תחושת רצון להיות חלק מהדבר הזה, התוכן לא תמיד זה מי יודע מה.
זה נכון, ובעקיפין נתת מחמאה למקום שאנחנו עובדים בו, מכיוון שאני חושב שבאמת התוכן כאן הוא כל כך פנטסטי, שלנו בתור אלה שאחראים על הקידום והמיתוג, זה קצת כמו לעשות סטייק. זאת אומרת, ברגע שיש לך נתח משובח, כל מה שאתה צריך זה לא לקלקל, וזה, אני חושב, מה שאנחנו עושים. אנחנו, מבחינה מיתוגית, באמת, כמו שהזכרתי קודם, מאוד מאוד נותנים לתוכן לדבר. אין צורך בכל מיני פטנטים והשקעות...
שזה אומר גרפיקה פשוטה.
מאוד, מאוד פשוטה.
צבעים, צבעי בסיס מאוד, כאלה.
לגמרי. הכל מאוד מאוד פשוט. הפרומואים שלנו, מי שצופה בטלוויזיה, יכול לראות שבאמת... יש נגיעות מאוד מאוד עדינות של גרפיקה בפנים, הכל מאוד מינימליסטי. זה לא במקרה.
כן. אולי רק ניתן קרדיט למשרד שהגה את כאן, את הלוגו.
כן, תהליך המיתוג נעשה בעצם בידי שתי חברות. את המיתוג עצמו עשתה חברת פירמה, ואת ההוצאה לפועל, או את התוצרים הטלוויזיונים של זה, חברה בשם Shortcut Playground, והם עשו, שתי החברות עשו בעיניי עבודה מוצלחת. נתנו לנו כלים טובים.
להמשיך הלאה, שזה דבר מאוד חשוב.
מאוד.
כי בסוף כאן זה מותג על. ותחתיו יש הרבה מותגים אחרים שהם לא בכך מדברים את אותה שפה. יש את כאן 11, שזה כמובן הפנים הטלוויזיוניות שלנו, אבל יש את הדיגיטל, שלפעמים אולי זה מותג שאומר קצת אחרת, ויש את מורשת לצורך העניין, או גימל או רקע.
נכון.
איך כל המותגים האלה חיים תחת הכאן הגדול, מבחינה מיתוגית?
אני חושב, קודם כל, מבחינה מיתוגית, התפיסה שלנו היא של מה שנקרא branded house. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו את מותג העל כאן, וכל התוצרים וכל המותגים הנוספים ששוכנים תחתיו, הם גם, הם תתי מותגים שנקראים כאן ג' לדוגמה. זאת אומרת, ההזכור של השם כאן מופיע בכל תתי המותגים, שזה משהו שמאפיין אותנו בניגוד לגופי תקשורת אחרים. זה בהיבט המאוד בסיסי, המיתוגי.
כן.
עכשיו, בעיניי מיתוג זה הרבה מעבר למה שאני והמחלקה שלי עושה. אני חושב שלעבוד במיתוג זה בצורה עקיפה גם מה שכל עובד בכאן עושה כשהוא קם בבוקר. זאת אומרת, זה שיש כאן כל כך הרבה עובדים שבאיזושהי צורה לא מודעת מדברים ברמה בסיסית שפה מאוד מאוד דומה, זה משהו שהמיתוג בעצם מנחיל.
מה זה אומר? אז תסביר לי את זה.
אני חושב שהערכים, או מה שנקרא בשפה מקצועית tone on voice, שלנו שמדבר על שפה אינטליגנטית שנותנת כבוד לקהל, זה משהו שכמובן הוא אומר ערכי המותג, אבל אני חושב שכל עובד של כאן יודע שכך הוא צריך לנהוג בקהל שלו, ובעצם הוא כאשר הוא מייצר את התוכן, הוא מנחיל את ערכי המותג בדבר עצמו.
כן, זאת אומרת, גם בייצור התוכן, גם בשפה, אם אנחנו מדברים על רדיו, אז האופן שבו מדברים ברדיו, האופן שבו משדרים, זה גם אומר כאן.
בהחלט. וכל אחד שעולה לשידור בכאן, בכל פלטפורמה שהיא, בעצם עושה שימוש במיתוג, אפילו אולי חלקם בלי שהם מודעים לזה.
כן, עכשיו, אנחנו מדברים באמת על מותג חדש, שהוא לא רק שהוא חדש, והוא רק שנתיים באוויר, קצת יותר משנתיים באוויר, למרות ששלוש שנים אנחנו כבר פעילים, ואם שדברים על הדיגיטל, אז הוא כבר אפילו יותר. אבל הוא גם מחליף מותג מאוד בעייתי, מותג עם קונוטציות מאוד שליליות, רשות השידור, הערוץ הראשון, על כל מה שזה אומר, על זה אנחנו שומעים את זה, אתה יודע, עד היום, תקלה הכי קטנה, דילי של 10 שניות, הנה רשות השידור, הנה אתם זה. ואנחנו מכירים את זה היטב. איך באמת מבהירים שאין לנו שום קשר למותג ההוא? אבל יש לנו קשר ברמת הערכיות, הציבוריות.
יש המון דרכים, אני אתמקד באחת שבעיניי היא הקסומה והמקסימה שבהן, זה ערך שהמנכ״ל שלנו, אלדד קובנס, מנחיל לנו, וזה ערך מותג שמדבר על הומור עצמי. זאת אומרת, יש אצלנו גם תקלות, אנחנו לא חופים תקלות, אנחנו גם לא מתיימרים, ויש אצלנו גם פדיחות פחותות או אפילו גדולות מדברים שקרו ברשות השידור, אני לא חושב שזה העניין. אבל ההתייחסות של הומור עצמי, ששום דבר הוא לא נורא באמת, המודעות העצמית הזאת, זה משהו שאני חושב שמייחד אותנו ומאוד מאוד מקל עלינו להשתחרר מהכבדות הזאת. זה כלי חשוב.
כן, שהומור עצמי, זאת אומרת, לא לקחת את עצמנו ככה ברצינות. ולהיות לא. חפים מפתוס אולי ומאיזושהי נפיחות.
נכון, נכון. זאת אומרת, אנחנו, נדמה לי שאתה אמרת שאנחנו גוף רציני שלא לוקח את עצמו ברצינות.
כן.
אמרת לי פעם את המשפט הזה,
כן,
נדמה לי.
כן, יכול להיות.
ואני מסכים לחלוטין.
אוקיי. בוא נדבר קצת עליך, על איך מגיעים בכלל להיות איש פרומו.
איך מגיעים להיות איש פרומו? קודם כל צריך להיות בסטיונרים ביפן.
כן, זה התחיל שם?
כן, הייתי בסטיונר ביפן, וקיבלתי טלפון מחבר שעבד בחברה שנקרא ICP, בתחילת שנות ה-90, שנת 93, הוא עבד בחברת ICP, זאת הייתה חברה שהפיקה בעצם את כל התוכן לערוצי הכבלים, או לחברות הכבלים שהיו פרוסות בארץ, ערוץ הילדים, ערוץ הסרטים, ערוץ מה שנקרא אז ערוץ המשפחה, ערוץ הספורט, והוא אמר לי, בוא תחזור לארץ מהבסטות שלך ביפן, ותכתוב פרומוים. אני חושב, הוא חשב שאני יכול לעשות את זה. ובאמת חזרתי, ובעצם מי שקיבל אותי לעבודה, זה היה אתגר קרת שעשה את זה.
באמת?
כן, אתגר כתב פרומוים ב-ICP. כפרילנס, והוא החליט שהוא רוצה להתחיל לכתוב עוד ספרים.
כן. גר קרת, הסופר,
כן, הידוע. כן, כן, ולגמרי. Mm-hmm. אז באתי אליו הביתה, והוא ישב איתי שעתיים, והתרשם שאני יכול לכתוב פרומואים. ופשוט העביר אליי את השרבית, והתחלתי לכתוב פרומואים, באמת לכל הערוצים. היה מאוד מאוד כיף, זאת הייתה חברה צעירה שקיבלה המון כסף, וכולנו היינו צעירים שיכולנו להגשים את כל החלומות שלנו בכל הערוצים, היה אדיר. ואז ערוץ הספורט בעצם פנה אליי וביקש ממני להקים מחלקת פרומו שלא הייתה קיימת בערוץ הספורט. Mm-hmm. בשנת 94 הקמתי את המחלקה ובמשך 17 שנה ניהלתי אותה.
אז זה עוד היה ערוץ 5.
כן, לא? אז זה היה ערוץ 5, ערוץ הספורט, כן. נכון, היה ערוץ 1. ומאז הוקמו שם, הקמנו הרבה ערוצים ומיתוגים ו... הסלוגן להיות שם כשזה קורה, שחיברתי אי שם בעבר, ואני חושב שהוא תפס. היה נפלא, ושם זה התחיל.
לערוץ הילדים, נכון? זה גם...
גם בערוץ הילדים עבדתי, כן.
מה אתה כתבת? את הכדור פורח או את הכיתה המעופפת? איזה מהם ברכה שם?
כתבתי איזשהו פרומו לכדור פורח, אבל זה באמת היה, הייתי עובד רוחבית על כל הערוצים של ה-ICP.
אתה כתבת את מילות השיר?
לא, לא, לא. לא. אני חושב שזה חמי רודנר.
אוקיי, אוקיי. ולימים גם ערוץ 20, נכון? וערוץ זום?
ערוץ זום, כן. בעצם... הקמתי יחד עם כל הקבוצה שהקימה את ערוץ זום, אני הייתי אחראי למיתוג ועל בחיר, או המצאת ובחירת השם זום, וגם בהקמה של ערוץ 20, כשעוד הוא היה עם איזשהו חזון להיות רק ערוץ מורשת וערוץ פחות פוליטי ממה שהוא היום, והייתי במשך שנתיים, הקמתי וניהלתי את מחלקת הפרומו של חדשות 2, שזאת הייתה חוויה מעניינת מאוד, להביא לאנשים שממש לא מכירים בכלל את עולמות הפרומו, את הדבר הזה.
כן.
זה האתגר מאוד גדול.
אני חושב על אדם שהוא באמת אדם יצירתי, ואתה מספר ככה על הימים הראשונים של עולם הפרומו בכלל, כל הפרומו בישראל היה בחיתוליו, כי כל שוק הטלוויזיה בישראל היה די בחיתוליו, בתחילת שנות ה-90, ועל עבודה בתוך... תאגיד. לצורך העניין היום זה התאגיד הזה, אבל אלה היו תאגידים רציניים, שמרניים אפילו. אני חושב שחברת החדשות, חדשות 2, היום חדשות 12, היא גוף הרבה יותר שמרני במידה מסוימת, כי יש להם הרבה יותר מה להפסיד.
נכון.
ובמקום של להיות יצירתי, לפעמים אתה מאוד מאוד מוגבל בעד כמה אתה יכול ללכת רחוק.
אני חושב שזאת שאלה באמת של אמון בינך לבין האנשים שסובבים אותך, כי... בסופו של דבר, מחלקת הפרומו היא מחלקה שברגע שהיא זוכה לאמון הזה, יש לה, לפחות מהחוויה שלי, היה ויש חופש יצירתי מאוד מאוד גדול. אני לא מדבר על כאן, שבו באמת החופש הזה הוא מהגבוהים ביותר שאני מכיר בכלל בתעשייה. אבל גם במקומות יותר שמרניים, כשיש אמון וכשמבינים שאתה איש המקצוע שמבין ויודע מה הדבר הנכון, אז אני חושב ש... יש לך שמורת טבע שהיא שלך, וזה בסדר גמור.
מה הפרומו הכי מטורף שאתה זוכר שעשית אי פעם, או שהצלחת לשכנע לעשות?
אם לא להיות כל כך ספציפי, אני יכול להגיד לך שבאופן כללי, בתקופה של ערוץ הספורט, היינו באמת, הייתה איזושהי קבוצה מאוד מצומצמת של חשיבה, שהייתה קמה בבוקר עם רעיון, יוצאים עם מצלמה, הכל היה באמת, בניגוד לעולם הפרסום, שלכאורה אנשים, בעיניי בטעות, הם קצת מחברים אותו לעולמות הפרומו. בעולמות הפרומו, שרשרת האישורים היא כל כך קצרה, הדרך מרעיון לביצוע, לעלות לאוויר, היא לפעמים שעות, וזה הכל נורא 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 קל וזמין, ולספר סיפור, באמת היום אפשר בכלים כל כך מינימליסטיים, אז במובן הזה אפשר היה להתפרע בערוץ הספורט בטח, כי הקהל מאוד פתוח לזה. מאוד 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 חופשי ומשוחרר.
יש זמן לפרומו? זמן מומלץ? כמה פרומו צריך להיות? אורך?
לאורך פרומו? לא, כי יש פרומוים, יש המון סוגים של פרומוים עם ייעוד מאוד מאוד שונה. זה יכול להיות רק תזכורת שהערב יש משהו, זה יכול להיות הודעה של 5 שניות, וזה יכול להיות סיפור שלם, או איזשהו פרומו שמאגד הרבה תכנים, הוא יכול להיות דקה וחצי. אין לזה חוקים, ומה שנחמד זה שלפחות בעולמות שלנו, גם אין הגבלות. זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהב לבוא לאורך או לאורכת ולהגיד להם, תעשו את הפרומו באיזה אורך שאתם רוצים, העיקר שהאורך יהיה מדויק מבחינת זה שהפרומו עובד. שלא ירגיש ארוך מדי ושלא ירגיש קצר מדי.
מה זה פרומו עובד?
הכוונה היא שהפרומו מרגיש לך, באופן כללי פרומו טוב בעיניי הוא פרומו שמרגיש קצר. ושמשאיר לך את, באמת את הרעב למה לא נתנו לי עוד כמה שניות מהדבר הזה. ובאמת אין איזה חוקים, זאת אומרת, יש גופי שידור שאומרים אני צריך למלא עכשיו 40 שניות, ואז לפעמים אתה מרגיש את זה שהם פשוט צריכים למשוך את ה-40 שניות האלה, או את הדקה. ואצלנו, לא, אני אומר כאילו, אני נותן איזושהי מסגרת, לא מחייבת, אבל בוא נראה תוך כדי עריכה איך זה עובד.
יש מתח לפעמים בין, אני מכיר את המתח הזה מעולמות הפרסום, למשל, משרד הפרסום, שיושב איש הקריאיטיב וחושב על איזה פרסומת מדהימה, מרגשת, שיש בה איזה סיפור, ואתה בא ללקוח, והלקוח אומר לך, לא, אני רוצה שתצעק את השם של המותג. אני רוצה שתגיד לי איפה אני קונה, ושיש יום מחירות מיוחד.
כן.
זה קורה גם בעולמות הפרומו, שאתה בא ומראה למנכ״ל, לאורך תוכנית, ואתה אומר, זה אומר, לא, לא, אבל איפה הדבר?
זה יכול לקרות, לשמחתי זה קורה מעט. א', בגלל שלצעוק זה לא כל כך בלקסיקון שלנו, אנחנו לא גוף שנוהג לצעוק. ואנחנו לא נוהגים להיות אגרסיביים, אנחנו כאן משתדל לשמור על אלגנטיות בהקשר הזה, כמו בהקשרים אחרים, אבל בוודאי שיכול להיות מצב שבו אנחנו מייצרים איזשהו מוצר שיווקי שיבוא מי שיבוא ויגיד, אנחנו חושבים ששיווקית זה לא מספיק חזק. זה יכול לקרות, אבל בטח שזה הרבה הרבה יותר פשוט מאשר בפרסום.
שיווקית זה להגיד את הדבר, לקרוא בשמו.
לגמרי, כן, כן. זאת אומרת, מה שלפעמים קוראים להכיל בכפית, לפעמים יש מקרים כאלה גם.
בוא נדבר באמת על פרומו מוצלח. מה עושה פרומו מוצלח? דיברנו ככה להעביר את המסר בזמן, אבל יש איזה קווים כלליים ש...
כן, בוודאי. קודם כל, פרומו מוצלח בעיניי, כמובן שיש שוליים, אבל באופן כללי פרומו מוצלח בעיניי הוא פרומו שמצליח או מאוד מאוד להצחיק, או מאוד מאוד לרגש.
עד כדי אומרת, כך, אלה, כאילו, זה לעורר משהו.
לעורר, בהחלט, חד משמעית. פרומו שאתה מסיים לצפות בו ואתה רוצה לצפות בו שוב, או שכל פעם שאתה פוגש בפרומו, אתה דרוך אליו, אתה קשוב אליו. לפרומוים, בניגוד לפרסומות, יש חיים יותר קלים, מכיוון שהם בדרך כלל מופיעים כבר בתוך עולם התוכן של הצרכן. כאשר אדם צופה בטלוויזיה ופתאום עוצרים לו את השידור של התוכנית שלו בשביל למכור לו מזגן, זה דבר אחד, וכאשר עוצרים לו את התוכן ומספרים לו על תוכן נוסף שיכול להיות רלוונטי בשבילו, זה הבונוס של אנשי הפרומו. בגלל זה החיים שלנו הם באמת יותר קלים, אנחנו כבר מציעים את התוכן לקהל יותר קשוב.
וכשאתה מקבל לידיך סדרה, או סדרה, דרמה, או דוקו, ואתה צופה בזה, ואתה אומר, אוי,
אז,
שבע.
כן, אז אני בוחן הרבה פעמים תוכן על פי הסרגל של איש פרומו. זאת אומרת, אם יש פרק של 40 דקות עם שלושה רגעים מאוד מצחיקים, מבחינתי זה מספק.
זה בסדר.
כן.
או אפילו אחד.
כן, לגמרי.
תדע מה לעשות איתו.
לגמרי, לגמרי.
אז צריך להסביר, אתם צופים בזה, נכון? אנשי הפרומו.
בטח, בוודאי.
לוקחים וצופים בסדרה כולה, בפרק, בוודאי, מראשיתו ועד סופו.
בוודאי, צופים, מתחברים, מדברים גם עם האנשים, עם היוצרים, כדי להעמיק עוד מעבר למה שהעיניים רואות. בטח, בטח.
אז מעניין אותי הצורת מבט הזו של איש פרומו במשהו, כי אתם לא באמת, כלומר, אכפת לכם התוכן, אתם צופים בזה כצופים, או שאתם, יש לכם את החיישן הזה שמחפש את המילה, במילה הזאת אני אשתמש בפרומו.
אנשי הפרומו המיומנים כבר, החושים שלהם הם תורגלים והם מחודדים באופן טבעי. זאת אומרת, כשהם צופים בתוכן, הם כבר חושבים על התוכן דרך העיניים של אנשי פרומו, הם חווים אותו בלבל אחד כמובן כצופים ומתחברים לעלילה באופן טבעי, אבל מסמנים לעצמם איפשהו בראש כל מיני פתיונות וכל מיני דברים שאפשר כבר להשתמש בהם בפרומו, כן, בטח.
כן, זה כאילו חלק מהווייב כבר, זה מי שאתה.
כן, לגמרי.
אתה לא יכול להפריד את זה.
לגמרי, בטח.
יכול להיות מצב שפרומו חוטא לתוכנית? בזה שהוא לפעמים הוא טוב יותר ממנה?
א', כן, הרבה פעמים פרומו יותר טוב מהתוכנית, אבל מצד שני זה ריקוד מאוד מאוד עדין, במובן הזה שפרומו צריך מאוד להיזהר לא להיות בהבטחת יתר. זאת אומרת, כן, פרומו הרבה פעמים הוא יותר טוב מהתוכנית, אין ספק. יש לו קצב אחר, החיים שלו, כמו שאמרתי, הם חיים אחרים, הם חיים יותר פשוטים. אבל אנחנו אף פעם לא נבטיח הבטחות סרק, אנחנו, בעצם הפרומוים בעיניי הם סוג של איזושהי תחזוקה של מערכת יחסים עם הקהל שבנויה הרבה מאוד על אמון. ולא נוכל להפר את האמון הזה, גם אם יש תוכן שהוא, נגיד, בינוני בהבטחה שלו, אם נהיה עם פרומו, עם איזשהו פרומו מופרך לדבר הזה, או עם חלילה, עם איזשהו הגזמה שהיא על גבול השקר, האמון הזה הוא יופר, וזה יהיה פעול מאוד קשה.
כן.
אנחנו לא מגיעים לשם אף פעם.
הקהל נקמן.
הקהל נקמן, וגם אנחנו אנשים מוסריים בלי קשר.
גם, מעניין אותי דווקא בעולמות החדשות והתחקיר, שם הניואנסים הרבה 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 יותר רגישים.
אין ספק. העבודה בכל מה שקשור לאקטואליה, לחדשות, לתחקירים, היא הרבה הרבה יותר רגישה. יש ליווי גם משפטי לכל ניסוח, לכל משפט שנאמר, כל דבר שמוצג בפרומו הוא הרבה יותר מורכב, מכיוון שבאמת ב-30 שניות מאוד מאוד קל ליפול למלכודות של הוצאה מהקשר, או של דברים שחוטאים לסיפור המלא שמובא בפרק המלא. אז כן, זאת עבודה רגישה ועדינה.
ועובדים ממש מול האורחים, מול מנהלי החדשות במקרה, או מי שרלוונטי בחדשות בעניין במקרה הזה.
בטח, לגמרי, לגמרי, זה מאוד חשוב.
אתה יכול לתת לי דוגמה לפרומו, תפרגן לאיזה פרומו גאוני אולי של מישהו אחר, או מי לדעתך עושה עבודת קידום מצוינת?
אני חושב שקשת 12 מכונת פרומו מאוד מאוד משומנת תמיד היו. הם חוגגים את המותגים שלהם, את מותגי התוכן שלהם בצורה מאוד מאוד ססגונית. יש כאלה שיגידו שטיפה רועשת, אבל זה כבר עניין של טעם, אבל ללא ספק אי אפשר להתעלם מזה, הם מאוד מאוד מיומנים, הם מייצרים סל של מוצרי קידום לכל דבר, והופכים כל מוצר חשוב שלהם לחגיגה שלמה לכל רוחב המסך, ומחוץ למסך הם מאוד מאוד מיומנים בלקדם את התוכן שלהם.
כן, זה היה גם מעניין, כי אתה יודע, אנחנו דיברנו על להקים מותג חדש ולהחליף מותג ישן, ולמעשה בשנים שהתאגיד קיים כבר הספיקו מותגי הטלוויזיה המסחרית לעבור שינויים די דרמטיים.
דרמטיים מאוד, אין ספק. אני חושב שמי שפגש לדוגמה קידום של עונה של האח הגדול לפני כמה שנים בקשת, אז היה הרבה יותר דגש על המותג האח הגדול מאשר על התחנה, הגוף המשדר. Mm-hmm. היום זה כמובן אחרת, הם הרבה יותר, הם מדגישים את קשת 12 ומוציאים את זה בצורה הרבה יותר אגרסיבית.
וזה אבל כדי שתדע להגיע אליהם.
לחלוטין.
כן, כן. למרות שהאח הגדול, אני חושב שזה עכשיו ב-13.
נכון.
אתה רואה?
נכון.
אז אולי בגלל זה, יש שם איזה בעיה.
אז מאסטר שלי.
לצורך העניין.
כן.
מי שרוצה לעבוד בעולם, לעשות פרומואים, מה הוא צריך לעשות? איפה הוא לומד את זה? או שאין מה ללמוד, זה פשוט דבר שיש לך או אין לך.
אני חושב שמה שיש לך או אין לך זה קודם כל באמת אהבה אמיתית מאוד מאוד גדולה לטלוויזיה ולספר סיפורים טלוויזיונים. המעבר מפרסום לעולמות הפרומו הוא באמת מורכב, הוא לא פשוט. צריך לדעת, צריך לאהוב טלוויזיה קודם כל.
וגם רדיו.
וגם רדיו. ואם אנחנו כבר מדברים גם על פרומים בטלוויזיה וגם ברדיו, אני רוצה בסוגריים לספר למי שלא יודע שהפרומים שאנחנו עושים הם א', גם מוצרי וידאו וגם מוצרי רדיו. מקדמים גם טלוויזיה, גם רדיו, גם בעברית, גם בערבית וגם בשפות נוספות. וזה אתגר מדהים במובן הזה.
כן. יש הבדל מהותי, נגיד, בין ערבית לעברית באופן הקידום תרבותי?
כן, בוודאי. יש הבדל. אני חושב שלפחות על המסך בטלוויזיה, הקהל שאנחנו מקדמים בערוץ מכאן, באפיק 33, מתחיל רק באמת בשנתיים האחרונות, בהקשר הישראלי, לקבל מוצרי פרומו שהם עומדים לגמרי ראש בראש עם המוצרים שמיוצרים לצופים בעברית. זה משהו חדש, ואני חושב שזה מאוד מורגש. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את המשוב הזה מהקהל, דובר הערבית בישראל, שבאמת הם מרגישים שמתייחסים הרבה יותר בכבוד אליהם כצופים וכשווים בין שווים.
כן. דיברנו על 12-13, הקמפיין אחת ועוד אחת, תעשו אחת כן, ועוד אחת. כן. זה אותו קונספט, נכון? הרצון להגיד לאנשים, חברים, אוקיי, בואו נלמד עכשיו איך עושים את זה.
כן.
איך מגיעים לערוץ הציבורי.
נכון, זה היה אתגר מרתק, עשינו את זה בעצם רחבנו על טורניר המונדיאל, שהייתה בו צפייה מאוד גבוהה, לערוץ כאן 11, ומה שעשינו זה בעצם התמנו את ה... רצינו להטמיע את ההרגל ללחוץ על השלט אחת ועוד אחת, ובקמפיין עצמו מה שסיפרנו זה בעצם על המגוון של התכנים בכאן 11, זאת אומרת, תעשו אחת דרמה ועוד אחת תחקירים לדוגמה, ובאנו את הדמויות ואת את עולמות התוכן השונים, ואת כאן 11 כתעשו אחד ועוד אחד, המקום שבו הם מתחברים. זה הקמפיין התדמיתי מאוד מאוד חשוב, מאוד אסטרטגי בשלוש שנים שהמותג הזה ככה מתקיים, ואנחנו שומרים על, אפילו לפעמים אנחנו שומעים אנשים שזה מייגע אותם לשמוע שוב ושוב את תעשו אחד ועוד אחד, אבל ארתור פינקלשטיין כנראה מרוצה מאוד בקברו.
כן.
מהמסר החוזר.
כי זה מסר שבעיניך חשוב עדיין להגיד אותו.
כן.
זאת אומרת, הוא עדיין לא עשה את שלו.
לא, אני מרגיש שעדיין צריך, כן.
וזה למרות שאנחנו כל כך דיגיטל וכל כך מקדשים את הפעילות הדיגיטלית שלנו ומבהירים שהכל קודם כל נמצא בדיגיטל, אפילו לפני האחד ועוד אחד.
נכון, חד משמעית, זה נכון, אבל אני מדבר בהקשר יותר של הקמפיין הטלוויזיון, היא לא...
כן.
בהקשר של הצורך לתקשר את התוכן לצופי הטלוויזיה במקום שבו הם צורכים אותו.
כן. בוא נדבר על הישראליות. כן. כי כאן זה כאן, כי אין מקום אחר, כן. זה ברור שזה כאן, והאמירה הזאת היא די ברורה.
נכון.
אבל עד כמה ישראל או הישראליות, הרי אנחנו לא משתמשים בדגל ישראל, אנחנו לא משתמשים בכחול לבן יותר מדי, לפחות לא ביום העצמאות. יש איזושהי, היה איזה דיון על העניין הזה, עד כמה השידור הציבורי הישראלי צריך גם לחגוג את הפטריוטיות שלו במיתוג שלו?
לא, אולי לא, פטריוטיות זה מילה חזקה, אבל אני חושב שהישראליות היא איזשהו, באמת איזשהו, משהו אינסטינקטיבי שיוצא באופן טבעי מכל דבר שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנשי פרומו לא באמת יכולים לקחת את הידע המקצועי שלהם ולהגר ממדינה למדינה. אם אני, עם כל הניסיון שלי של כל כך הרבה שנים בפרומו, אם אני אעבור היום לעשות פרומוים בארצות הברית, אני אעשה את זה הרבה פחות טוב מאיך שאני עושה את זה בישראל. אני חושב שהישראליות, שהיא חלק ממני, ההיכרות שלי עם ניואנסים, עם החברה הישראלית, עם החברה המקומית, זה יוצא בכל תוצר שאנחנו עושים במחלקה, וזה משהו שאפילו לא צריך לדבר עליו. הוא ברמת הבריף, זאת אומרת, זה משהו שהוא פשוט נמצא שם.
כן, אז זה ובוא, ומה... אתה יודע, מהישראליות, בואו נדבר על האירופאיות ועל האירוויזיון,
כן.
שכל תהליך המיתוג המרתק של תחרות הזמר האירופית שהייתה פה, מי זוכר?
כן.
רק באחרונה. אתה פיקחת על הנושא הזה, ואיך באמת שם הרבה דיברו על הכוכב הזה,
כן.
הכוכב של ה-Dare to Dream,
כן.
שהוא לא בדיוק מגן דוד.
לא, לא בדיוק מגן דוד. זה היה תהליך מפרך. גם כאן, מן הראוי לתת קרדיט לשתי חברות שעבדו איתנו על המיתוג הזה. זה גם חברת אוסם וגם סטודיו סטאף, אדם פיינברג, שבעצם במשך כמה חודשים ככה ניסינו יחד לפצח מה בעצם אומרים ומה מייחד את האירוויזיון בישראל ולמה זה עובד רק בישראל. והדר טו דרים הזה, עם הכפל משמעות הזה, גם בהקשר של נטה, שנה לפני כן, וגם בהקשר באמת של ישראל, מקום שנוצר מחלומות. זאת אומרת, האמירה הזאת ברגע שהיא הגיעה, זה היה מאוד מאוד ברור שהיא נכונה לאירוויזיון בישראל, יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם, אבל התהליך עצמו היה גם קשה, מאוד מאתגר, מאוד מהנה ומאוד מספק כמובן.
אז איך נפלתם באמת על, נגיד, בואו נתעכב על הכוכב הזה, על המותג הזה.
כן.
כי כשאנחנו רואים את המשולשים המתהווים האלה, גם כן. אני יודע שהבמה
נכון.
כבר הוצבה אפילו לפני נכון. המותג הזה, איכשהו תקשר את זה, נכון?
כן, אנחנו, יובל כהן, הבמה הראשי של האירוויזיון, כבר ידע שהוא רוצה משולשים וזה היה באיזשהו מקום בבריף. ומאוד רצינו שזה יהיה גם בלוגו של 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 האירוויזיון. אבל ובאמת החלום הזה נענו כל הזמן בתהליך בין הרצון להיות מופשטים בהקשר של חלום ולא להיות מאוד מאוד מילוליים, כי חלום לכשעצמו הוא דבר מופשט. ולכן הכוכב תמיד היה שם בתור איזשהו רעיון שניסינו לחשוב איך לעשות אותו בצורה לא קלישאתית, כי חלומות וכוכבים זה דברים שקל להם להתחבר. אני חושב שאדם פיינברג שעיצב את הכוכב הזה ידע, אני חושב, לעשות אותו בצורה כזאת שהוא מרגיש מקורי ומתוחכם, אבל לא מתחכם, ומעניין ואינטליגנטי, ואני חושב שזה באמת הפיצוח, ברמת הביצוע פשוט, הוא עבד.
כן.
ולכן הוא התחבר נכון לסוגן.
זה רק שמאזיננו יבינו עד כמה יורדים פה לפרטים. זאת אומרת, על כל דיון, על כל משולש כזה, יש דיון, יש ישיבה, ויש
כן.
מבטים של כמה וכמה אנשים.
בוודאי.
שיושבים ביחד ומה אומרים? זה לא פה מבריק מדי, ארוך מדי, זה משקף משהו אחד, זה אומר משהו אחר?
כן, כן. זה מובן מאליו מדי, זה כן, זה דיונים מקצועיים שממש נכנסים שם לפרטי פרטים. לגבי תיאורות, לגבי טיפול בדבר, לגבי באמת זוויות ודברים מאוד 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 נקודתיים. עד שזה קרה?
כן, וזה בהחלט די קרה.
כן.
די קרה, תקופה מפרכת, אני מניח.
כן, זה היה מאוד מרגש, זה היה מאוד מאוד מרגש עבור כל מי שהיה בעשייה הזאת, אני חושב שהמיתוג לעבור כאן בתל אביב, ולראות את הדבר הזה קם לתחייה ופשוט נמצא בכל מקום, זה היה עוצמה אדירה, זה היה מאוד מרגש.
כן, אז אמרנו שהבטחת יתר זה דבר שצריך ממש להיזהר ממנו, מה עוד הוא ביג נו נו של עולמות הקדימונים, מה אסור ממש שיקרה?
אצלי אין שירים של קווין.
כי הם כל כך שירי פרומו, אתה אומר.
לגמרי, כן, לגמרי. זה דבר אחד. אנחנו מאוד משתדלים לא להתלהם ולא להיות פומפוזיים ולדבר. אני לא אוהב את המושג בגובה העיניים, אבל כנראה שזה משהו באזורים האלה. של לדבר את הדבר, להיות פשוטים עד כמה שאפשר במסר, לא לסבך את העניינים. שלא לצורך, זאת אומרת, בסוף המטרה היא שבן אדם באמת בקלות יבין מה אתה רוצה ממנו וירצה להיות איתך בזה, זה הכל.
כן, זאת אומרת, לא לדבר גבוה מדי, לא לדבר מסובך
כן,
מדי.
אני חושב שאנשי פרומו מאוד מאוד רגישים, בכלל אנשי קריאטיב מאוד מאוד רגישים, או צריכים להיות רגישים, לרגע שבו אתה שומע את התסריטאי, חושב את התסריט, זאת אומרת, כאילו אתה, המודעות יתר הזאת לקריאייטיב ולכל מה שקורה מאחורי הקלעים, צריך לעבוד בזה שזה לא יורגש, שהכל ירגיש נונשלנטי.
קל.
וקל ואותנטי.
וגם, כמו שאמרת, לרגש, להצחיק, רגשות די פשוטים.
כן, לגמרי.
לא להיות מורכב מדי.
ממש לא, ממש לא.
כן.
ולהיות מבדרים, זאת אומרת, האמונה שלי זה שמי שעובד במחלקת פרומו, כשהוא נהנה מהפרומו, אז גם הקהל.
יש משהו מאוד מוזיקלי בפרומוים.
מאוד. מוזיקה היא כלי סופר חשוב, אני לא יכול להפריז אפילו בחשיבות שלו. בפרומוים, במיוחד בפרומוים שבהם בוחרים שהקריין לא יהיה נוכח, אלא שהשיר יוביל, חד משמעית, מאוד חשוב.
ואז איך באמת בוחרים? מי בוחר את המוזיקה לפרומו?
לפעמים זה כבר בשלב התסריט קורה. כשתסריטאי או תסריטאית חושבים על רעיון וכבר מביאים את השיר, לפעמים זה האורך או האורכת, מבינים שזה תהליך מאוד מאוד קשה, לפעמים זה לוקח ימים למצוא שיר נכון לפרומו חשוב.
הנה, האירוויזיון סיפק לך שירי פרומו, אני חושב, לפה בתודעה החדשה, לא זה?
כן, אבל טוב, המילים גם יש להם משמעות, אז זה מורכב, כן, זה מורכב. אבל פסקול של פרומו זה דבר מאוד 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 חשוב, אין ספק.
אתה זוכר מקרה שפרומו גרם מחלוקת או יצר איזושהי, יצר בלגן לפני עוד ששודרה התוכנית עצמה?
אני זוכר מקרים כאלה, היה דווקא ברשות השידור מקרה כזה עם היהודים באים, אני זוכר שהיו פרומוים ליהודים באים, במחלקת הפרומו של הערוץ הראשון, וזה כבר עורר את כל הבלגן.
נכון, ובסוף זה לא שודר בכלל.
בסוף, נכון. היה שם בלגן גדול. בעולמות שלנו, כן, זה יוצר דריכות הרבה פעמים, בעיקר בתוכניות תחקירים, כשעולה פרומו, זה ככה, המערכת הרבה פעמים נכנסת לאיזושהי דריכות, כי יש כל מיני נושאים רגישים וכל מיני אנשים שנפגעים או עלולים להיפגע, וכבר כולם כבר מוכנים בכוננות ספיגה.
מה בכלל, אתה יודע, העולם הטלוויזיוני שלך, במה אתה צופה?
אני צופה בעיקר בסדרות, ב-VOD, קצת נטפליקס, בריטיות ואמריקאיות. מבחינתי, הסופרנו זאת היצירה אולטימטיבית, וכל השאר זה כל השאר.
ושאתה צופה בסדרה, מה צפית לאחרונה? צ'רנוביל, אתה גם...
כן, צפיתי בצ'רנוביל, בוודאי. הייתי משותק. זה ממש היה ממש, ממש הדהים אותי. כן.
ושאתה צופה בצ'רנוביל כזה, אתה יושב וגם חושב, וואי, איך הייתי רוצה לעשות לזה את הפרומו?
לא. אני לא. זה באמת יצירות בעוצמות האלה, אני כבר נכנס אליהם בצורה טוטלית לדבר עצמו, ולא, אני כבר לא...
כן, אבל יש לך עדיין את המבט הזה, כמו שדיברנו עליו, שאתה, יש סדרה שאתה, או תוכנית שמקבל לצורך עבודה, אבל כשאתה צופה כך ביום-יום שלך, בטלוויזיה, אתה אומר, מעניין אותי לעשות איזה פרומו, או הנה, זה משפט שהייתי לוקח לפרומו.
לא, אבל אני צופה לפעמים בטלוויזיה, ואני אומר, איזה מסכנים אנשי הפרומו שצריכים להתעסק עם הדבר הזה, יום-יום, שעה-שעה, שבוע אחרי שבוע. יש תכנים כאלה.
פלדי, תודה רבה.
בשמחה רבה.
אורן פלדי, הידוע בכינויו פלדי, פשוט AKA פלדי.
תודה לך.
תודה רבה שבאת אלינו לפודקאסט, להסקט.
תודה לך.
אגב, הסקט זה תפס.
הסקט תפס, כן, אצלנו לפחות.
לא, זה גם תפס בחוץ. כן, כן. אז את ההסקט הזה, כמו גם הסקטים רבים אחרים, אתם יכולים להזין להם ביישומונים המתאימים, ביניהם ספוטיפיי, וכמובן באתר שלנו וביישומון של כאן. תודה רבה, מנור בראון, על העריכה. תודה רבה לכן עוז, אני ליאור אברבך. נשתמע.
תודה,
ביי.
תודה.
ביי.